טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד של אין היה, ברכות א', ואנחנו מגיעים לפסקאות שמדברות על דוד המלך, על ההנהגה של דוד המלך, על המסירות נפש של דוד המלך על עם ישראל. בעמוד 8 הגמרא אומרת בשורה השלישית, כתיב חצות לילה אקום להודות לך. כן, דוד המלך אומר שהוא קם מחצות הלילה, וחצות הלילה הוא בעצם קם, ומתחיל לעבוד את השם, להודות לך. כן, להלל את הקדוש ברוך הוא, להודות לו. שואלת הגמרא, וכי דוד בפלגה דללה אבקאי? מאורת אבקאי, כלומר, האם דוד היה קם רק בפלגה דלילה, כלומר, בחצי הלילה? הרי מאורתא, אורתא הכוונה מהערב, מתחילת הלילה, הוא כבר היה מתעורר, הוא כבר היה משכים קום לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא מחצות הלילה, דכתיב, קדמתי בנשף ושבע, כן? וממה ידעי נשף אורתא, ונשף זה, מאיפה יודעים שנפש זה, נשף, סליחה, זה אורתא, זה לילה, דכתיב, בנשף בערב יום, באישון לילה ואפלה. אז מפה רואים שנשף זה בעצם לילה. על כל פנים, אז אם כך, אז דוד היה קם בחצות הלילה או כבר בתחילת הלילה? אז אומרת הגמרא, אמר רבי יושעיה אחי, כאמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. כן? כלומר, באמת, מה שכתוב חצות לילה לקום להודות לך, זה לא שהוא היה דווקא קם, אלא הוא היה קם בתחילת הלילה, אבל לא עבר עליו, כן? לא עבר עליו חצות לילה שהוא לא היה ער כבר, הוא היה מתעורר, קודם לכן, יש אולי כאן, בברכות א', הוא היה מתעורר קודם לכן, ולא, הנה, שם אני רואה, שבתחילה, גם שם יש, לא מבין. הוא היה מתעורר בתחילת הלילה, וגם הוא לא מתעורר בתחילת הלילה, עד חצות הוא כבר היה קם. נגיד, אם הוא לא היה קם ב-8, אז עד חצות הוא היה קם ב-10, קם ב-11, עד חצות לילה הוא תמיד היה קם. לא היה פעם אחת שחצות לילה עבר עליו, בשינה, כן? זה מה שהוא אומר, לכן חצות לקום להודות לך, שעד חצות הוא כבר מתעורר. בדרך כלל הוא גם מתעורר לפני, בתחילת הלילה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, רבי זיירא אמר, עד חצות, כלומר, תירוץ שני, יש פה שלושה הסברים, מה היחס בין שני הפסוקים האלה, בין חצות לילה לפני הלילה. אפשרות א', הוא היה כאן בדרך בתחילת הלילה, אבל גם אולי ממש מהתחלה, עד חצות הוא כבר היה מתעורר. אפשרות ב', תירוץ ב', רבי זיירא אמר, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. כן? אז עד חצות לילה, העבודה שלו הייתה ככה מתנמנם, יכול להיות גם מתנמנם, כלומר היה אולי לפעמים קצת נרדם קצת, אבל מחצות לילה היה מתגבר כארי וזהו, כבר לא תופס אותו שינה. כן, רשי כותב פה, מתנמנם כסוס, תראו את רשי אומר, בשורה האחרונה שלו, היה עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס הזה, שאינו נרדם לעולם, אלא מתנמנם ונאור תמיד. כן, מעניין, הסוס לא נרדם לעולם, לא נרדם כאילו בצורה גמורה כזאת, תמיד ככה חצי עין פקוחה. אבל מחצות לילה מתגבר כארי. זה תירוץ שני, כלומר, ההבדל בין חצות לילה לפני הערב, לבין הערב. תירוץ שלישי, רבשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך בשירות ותשבחות, כן? אז זה, החילוק כאן הוא בין התוכן שמה דוד המלך היה עושה, כן? עד חצות לילה זה היה בדברי תורה, ומחצות לילה זה שירות ותשבחות. אז מה שלושת החילוקים האלה באים ללמד אותנו, כן? ובכלל, העבודה הזאת של דוד המלך, יש לו עבודה של לילה, ויש לו עבודה של מחצות הלילה. עבודה של תחילת הלילה, עבודה של מחצות הלילה. מה ההבדל בין העבודה של תחילת הלילה, עבודה של חצות הלילה? מה כאילו בעצם, מה מתחדש? מה מתחדש בחצות לילה שדוד משנה פה את ה... עד חצות הלילה הוא כבר היה תמיד קם, תמיד מתעורר. או היה מתגבר כארי מחצות לילה. כן, הוא היה משנה את הסדר שלו, דברי תורה או שירות תשבחות. למה? מה נקודת החצות הזאת משמעותית כל כך? כן? אז תראו, בוא נלמד פה קצת את העין היה שמדבר על זה, וגם נבין מה זה כאילו, מה זה דמותו של דוד המלך, איך צריך להתבונן לדמותו של דוד המלך, איזה גודל יש כאן. איזה עוצמות חיים יש כאן. תראו פסקה י"ב. נראה, דחצות לילה הראשונה הוא זמן המנוחה בטבע, ודוד המלך עליו השלום מצד שכל פעולותיו בזמן הפעולה היו רק לצורך ישראל, על כן בחר לעשות לעצמו רק בזמן הראוי למנוחה. קודם כל, הרב פה מניח את היסודות של הדברים, אומר, מחצות לילה זה כבר זמן של כאילו יותר נכון נקרא, תחילת הלילה זה הזמן המנוחה של האדם. מחצות כבר השמש פונה לכיוון היום, העולם מתחיל לחוש את היום הקרב ובא, אז התנועה היא לכיוון היום, אז זה זמן שכבר אנשים מתחילים לקום ולהתכונן ליום. כמובן שמדובר פה על נראה שמדובר פה על העולם היותר, העולם של העבר. כן, היום אנשים בחצות לילה, יש כאלה רק הולכים לישון אולי בחצות לילה, יש כאלה גם את זה לא. רק אולי רק הלילה מתחיל בחצות לילה, יש כאלה שהלילה מתחיל. אבל פעם הרי הלילה היה, ברגע שהשמש הייתה שוקעת, היה כבר חושך, אנשים היו נכנסים לתוך החיים הפרטיים שלהם, לתוך המנוחה, לתוך המנוחה שלהם, הולכים לישון ב-6-7 בערב, אין מה לעשות יותר מדי, אין טלוויזיה, אין חשמל, אין דברים כאלה, אין אור, נדליקים קצת נר קצת זה, אבל הולכים לישון די מוקדם בלילה, וקמים לקראת הבוקר, קמים כבר באמצע הלילה. אז מחצות זה זמן שאנשים כבר מתחילים לקום בו. מתחילים לקום, וזה זמן כאילו של העבודה, העבודה הכללית, כאילו שאנשים כבר מתחילים להכין את היום הבא. אז הזמן של המנוחה הפרטית, אומר הרב, זה בעצם בחצי הראשון של הלילה. אז החצי הראשון של הלילה זה הזמן של עבודה פרטית, וזה המנוחה בטבע, והחצי השני, מחצות לילה, זה זמן כבר של לא מנוחה, אלא של התחלת הכנת היום. אז אומר הרב שזה זמן פעולה כבר מתחיל, זמן הפעולה מתחיל כבר מחצות לילה. אז הרב אומר, תראו מה זה דוד המלך, בזמני הפעולה של היום, הוא כולו מה מסור לעם ישראל. כולו מסור לעם ישראל, זמני הפעולה של היום. הוא מסור לעם ישראל. אז יש לו, כן, אז מתי הוא עושה לעצמו, מתי הוא כאילו לומד לעצמו, מתי הוא מפתח את האישיות שלו, מתי הוא מפתח את העולם הרוחני שלו, כאילו, דואג לזה בזמן המנוחה. בזמן המנוחה הוא משקיע בעצמו קצת, בשעותה שיש לו. אבל בזמן הפעולה, זה הכל לעם ישראל. תבין מה זה דמותו של דוד המלך, כן? איזה מסירות נפש הייתה לו על עם ישראל. אז מסביר הרב קוק אומר, על כן עיקר עבודתו לצורך הכלל אמר חצות לילה, אבל מצד צורך עצמו אמר קדמתי בנשף. ואז זה ההבדל בעצם בתחילת הלחצות למתחנת דוד. מתי הוא עשה לעצמו בחצי הראשון של הלילה, שזה זמן המנוחה, במקום לנוח הוא אומר, אני במקום לנוח אני משקיע באיזה, אני מפתח את עצמי קצת, במקום לנוח. אבל כשזמן הפעולה, כשכולם בעצם פה, זמן שרוי שכולם יפעלו, בזה אני נותן את זה לעם ישראל, בזה אני מסור לכלל ישראל, זה מתחיל מחצות הלילה. בסדר? אז זה כאילו החלוקה הזאת. עכשיו, מלא החלוקה הזאת, בין שני החלקים של הלילה, מסבירים את כל ההבדלים שיש לפנינו. את כל ההבדלים שיש לפנינו. גם לא עבר עליו מעולם חצות לילה בשינה, תמיד הוא המתעורר, ובין סוס לבין ארי, בין תורה לבין שירות ותשבחות. מה, איך זה מסביר? אז אומר הרב ככה, והנה החילוקים שבין עבודתו לצורך ישראל לבין עבודתו לצורכי עצמו, היו בשלוש דרכים. האחת היא הקביעות, שצורכי ישראל אי אפשר להפסיק יום אחד מלעסוק בהם. כמו שאמר הכתוב, לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. כאשר עוסקים באיזשהו מקצוע שהוא כללי, מקצוע שיש לו צורך רבים, כן, צורך רבים, הצורך של כלל ישראל, זה משהו שאי אפשר לוותר עליו, אי אפשר להפסיק אותו. כלומר, זה משהו חייב רציפות, חייב התמדה, כן? לא יודע, מגד בצבא, או תופס גזרה, הוא לא יכול להגיד, טוב, היום אני לוקח יום חופש, כאילו. הוא יכול לקחת יום חופש, הוא צריך למנות את הסמגד שלו, שיתפוס אותם את הגזרה. העבודה צריכה להיעשות. הביטחון של כלל ישראל, הוא צריך דבר יום ביומו. אתה לא יכול עכשיו להיות מפקד חטיבה ולהגיד, טוב, החטיבה היום לא יוצאת החוצה מהמשחק. אין דבר כזה, כן? אם בזמן שהיא תופסת כמובן את הגזרה, את הקו שלה. יש, יש, יש עבודות כאלה, יש מקצועות כאלה שהם נתונים לצרכים של עם ישראל, שאתה לא יכול להגיד היום אני ב... לא עושה כלום. ראש הממשלה, ראש הממשלה באמת זה, זה דוגמה אולי מאוד, מאוד ככה קיצונית לזה. האם ראש הממשלה יכול לקחת יום חופש? כאילו, זה יש כל כך הרבה דברים. הוא יכול אולי ואז למנות, לא יודע, למנות את הבית, איך הוא יעשה את זה, לא יודע כל כך, אבל למנות מי שיחליף אותו לכמה דברים, הוא נכנס לניתוח, זה ראש הממשלה חליפי. זה לא משהו שאתה יכול ככה לבטל אותו. הצרכים של עם ישראל זה דבר מאוד גדול, כן? מאוד משמעותי, אי אפשר ככה לדלג או לאבד. לכן, מצד צורך הכלל, זה חייב להיות דבר יום ביום. הצרכים הפרטיים שלך, אפשר לפעמים לאבד אותם, אפשר לפעמים לדלג עליהם. כן, תראו מה שאין כן מצד העבודה הפרטית, אינו דומה יום אחד לחבו, ותוכן ניפול בזה ביטול. אדם מצד הפיתוח של, של עצמו, של האישיות שלו, יכול מדי פעם באמת מנוחה, לפעמים הוא צריך לשמור על הילד החולה, או לא יודע מה. כן? אז זה הבדל מצד התמידיות, אתם מבינים? זה הייתה מצד התמידיות, מצד זורקי הכלל, תמיד זה צריך להיות מצד הפרט, אתה יכול מדי פעם לא לתת לעצמך קצת מנוחה. דבר שני, בית החיזוק, שבעבודת הכלל שם כל מעייניו, ולא היו כוחותיו הגופניים מונים אותו כלל, ובעבודתו הפרטית הדבר תלוי במידות כל יום ושינוייו. אתם יודעים, דוד המלך יש לו אחריות, כן? הוא מרגיש אחריות על עם ישראל. יש לו תחושת כזאת של הווהות, כן? כמו אבא של כולם. הוא אומר, אני לא יכול פה, אני צריך להשקיע את כל כולי, את כל הכוחות שלי, כל האנרגיות שלי, לעבודת הכלל. מה שלצורך, אם אני צריך משהו לפרט, לעצמי, זה אני אעשה את זה בזמנים שלי. אבל כאשר אני עוסק בצורכי הציבור, עד הסוף. עד הסוף, כל הכוחות שיש לי. זה החילוק השני. השלישי, עיקר עבודתו בעד הכלל, היה שירות ותשבחות, שכן העיד על עצמו נעים זמירות ישראל. כלומר, פרקי התהילים הם האות, התכונה המיוחדת של דוד, הם האות המיוחדת של דוד המלך במארג הכללי של כלל ישראל, הוא לא בלמדנות שלו, הוא לא בלמדנות, הוא לא בתורה, שאפילו הוא היה, אף שפי שהוא היה כמובן תלמיד חכם עצום וגדול, אבל עיקר התכונה שלו שהוא הביא לכלל, זה ספר תהילים, זה הזמירות של התשבחות שלו, כלומר, אנחנו יודע בעצם לשיר את הנשמה של ישראל. התהילים, תהילים זה לשיר את הנשמה הישראלית, לשיר את האריגה של הנשמה הישראלית, לשיר את התשוקה של הנשמה הישראלית לקדוש ברוך הוא, לשיר את זה. דוד המלך ידע לשיר את הנשמה הישראלית לקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? אז זה עיקר התרומה שלו לכלל, בני זמירות ישראל. אבל עסק התורה שלו היה בעבור עניינו הפרטי, כלומר שהאישיות שלו תצמח. וכל מה שעסק בתורה מצד הכלל היה כדי לכונן הבניין של זמירות ישראל, שזו הייתה מידתו עבור הכלל. לכן יש פה שלושה חילוקים בעבודה של דוד, בין כשהוא עובד לצורך עם ישראל לבין שהוא עובד לצורך הצרכים הפרטיים שלו, וזה בעצם השלושת התירוצים שהגמרא פה מסבירה. אבל נלמד מכאן, כאשר אדם יוצא לתפקיד ציבורי, עושה תפקיד עם שליחות, עם איזשהו משמעות ציבורית, אחריות ציבורית, נקרא לזה אחריות ציבורית, אז כמה הוא צריך לקחת על זה אחריות, כמה הוא צריך להשקיע בזה, לפי הנתונים שיש כאן. אתה לא יכול לפספס יום אחד, אתה תמיד צריך להיות על זה, אם התפקיד דורש את זה. אתה גם צריך לתת את כל הכוחות שלך בזה, כן? וגם תעשה את הפן המיוחד, כאילו מה, את הפן המיוחד ששייך למערג הזה. אבל בעיקר הדבר שתשקיע את כל הכוחות שלך, כמו הדבר השני שראינו כאן. אז זה שלושת החילוקים שהגמרא בעצם הם החילוקים האלה, בין החצי לילה הראשון למחצות הלילה. על כן פרשו כל אחד מעני המוראי, בואו נקרא את הדברים של הרב. על כן פרשו כל אחד מעני המוראי, מלו המוראים, חלק אחד מההבדל שבין עבודתו שבחצי לילה הראשון, שהייתה בזמן המנוחה, שאז הייתה כל עבודתו עבור עניין עצמו הפרטי. לחצי לילה השני, שאז בא זמן העבודה העיקרית, והיה מסור רק לעניין הכלל. על כן פירש, כן, רבי יושע, על דבר עניין הקביעות. מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשנה, כי עבודת הכלל הייתה אצלו דבר קבוע שלא יחסר בשום אופן, מה שאין כן עבודת הפרט. על עבודת הכלל דוד המלך לא ויתר לעולם, דבר קבוע שלעולם לא דילג עליו. עבודת הפרט, אם צריך, אז אני אדלג, אבל כשאני עושה למען אחרים, כשיש לי אחריות, אני לא מפספס. זה החילוק הראשון. חילוק שני, רבי זרע אמר, סוס וארי, נכון? עד חצות לילה שהיה עסקו בעבודתו הפרטית, היה מתנמנם כסוס. כן, כלומר, יכול קצת לוותר לעצמו. והיה כוח הגוף מתערב בו בתור איש פרטי. מה שאין כן אחר כך היה מתגבר כארי, ולא כוחות החום ממונים כלל מעבודת הכלל. זה החילוק השני. רבשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בתורה. זה היה בצד עניינו הפרטי, מכאן ואילך שירות ותשבחות, שהוא עניינו הכללי, כמו שכתוב עניינים זמרות ישראל. בסדר? אז אמרנו, לומדים מכאן את האחריות שצריכה להיות לאדם כאשר הוא עוסק בצורכי הכלל. וגם לומדים על דמותו המופלאה של דוד המלך, כמה שהוא נתן מעצמו ומכוחותיו והשקיע בעם ישראל, השקיע בעם ישראל. ואפילו אם הוא מוותר לעצמו, אז מה צריך מנוחה? אז לזמן של עצמו הוא נותן את המנוחה הזאת, אבל לכלל ישראל הוא רק זה, רק נותן ורק מוציא מעצמו ורק משקיע. יפה, שאלות על הפסקה. כן. שיר זה לא משהו בפני עצמו, אז זהו, שלא נכון, כלומר, לא נכון ששיר זה לא משהו בפני עצמו. כן. זמירות היו לי חוקיך. כן, כמו עולים ונגעות, נכון?
אומרים בשם הרייץ, שתהילים זה מיצוע בין תפילה למילים תורה.
כן, אבל תראה, אנשים הרבה פעמים, אנשים שרים, השירה היא בעצמה מטרה, כי היא מביאה את הנפש למקומות שהנפש לא הייתה מגיעה אליה בלי השירה. תבין, לא מדבר עכשיו על קורבנות של הלווים וזה, לא, שיר, שיר על הקורבן, בסדר, משהו אחר. אבל השירה מרוממת את הנפש, מעלה אותה, מזככת אותה, ומביאה אותה למקומות שהיא לא הייתה מגיעה, כן, לולי השירה הזאת. זה איזשהו משהו עצמי לשירה, תבין? משהו עצמי לשירה, לא רק כדבר נלווה. התהילים, אמרתי, הסברתי, התהילים בעצם, התהילים זה השירה של הנשמה הישראלית. כאילו, זה דוד המלך ידע כאילו לרדת לעומקים של הנפש הישראלית הכללית ו... ולהוציא משם בעצם את הצמאון, את הצמאון של נשמה ישראלית לקדוש ברוך הוא. אתה להוציא את זה משם. טוב, אבל בסדר, היה מעניינת. כל מי שהוא משרת ציבור, מקום של דוד המלך. הלוואי עלינו, שנזכה למקום דוד המלך. כן, ראש עיר. זה פסקה לראשי ערים, אתה צודק. זה פסקה לראשי ערים, זה פסקה לראש ממשלה, זה פסקה לשרים, אתה צודק, פסקה כזאת, נכון. עבדות אני נותן לכם. שרה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, נכון? עבדות אני נותן לכם, נכון, נכון, נכון. משרת ציבור. משרת ציבור, זה צריך להיות כאילו... משרת את הציבור. עבד לעם קדוש, אני אקרא, כן, יפה, נכון? עבדות אני נותן לכם, כן? זה לכאורה צריכה להיות הגישה, לא לכאורה, זאת צריכה להיות הגישה הנכונה. יפה. הלאה, ממשיך הרב לברר לנו את ההבדל בין סוס לבין אריה. למה המשילו דווקא לחיות האלה, חצי לילה הראשון כסוס, חצי לילה השני כאריה. אז הרש הסביר שסוס הוא לא, הוא לא, הוא לא נרדם לעולם, כן? הוא תמיד מתנענה, תמיד איזה חצי עין פקוחה כזאת, השינה שלו. ואילו אריה הוא יכול גם להיות ערני לגמרי או נרדם לגמרי. אבל הרב פה לוקח את זה לעוד איזשהו מקום, כאילו חלוקה בין סוס לבין אריה. הוא אומר ככה, שני החיות האלה זה בעצם חיות שיש להם כוח של מלחמה. בואו נראה, מה שהמשילו לשני הבעלי חיים הללו נראה. דשני אלה הבעלי חיים הם הלוחמים ומנצחים. כן? כאילו, האריה כמובן הוא מלך החיות. אז הוא חיה שכובשת, חיה שמנצחת. והסוס, אנחנו יודעים שהוא כלי מלחמה יותר בעולם העתיק. הוא היה בעצם כן, בקרבות, בקרבות הוא היה מאוד מרכזי בקרבות של הלוחמים של פעם. אלא שהסוס מוכן למלחמה לא מצד עצמו, כי אם שיהיה כלי שימוש שהאדם הרוכב עליו אוסר המלחמה על ידו. כן? והארי בגבורתו בעצמו משיב לסונאיו גמול. אז יש פה זה ההבדל ביניהם. בעצם הסוס, שניים כבעלי חיים של מלחמה, הסוס הוא שימוש לאדם, האדם נעזר בו כדי להילחם, הרוכב, והאריה בעצמו, בגבורה שלו, בכוח שלו, בחוזק שלו, נלחם ומנצח. אז אומר, אך הנמי, יש במלך שתי מיני גבורות. האחד מצד עצמו, כי הוא מבין אחד מצד רואה, מצד זה שהוא כלל ישראל. האחד מצד עצמו, הוא בעניין זכות התורה והתפילה, שבהן ניכר ניצחונם של ישראל, הוא זכותו בעצמו, שבזה הרבים נשענים וניצולים. הכוח השני שמשתמש בזכותם של ציבור. אז יש לו את הזכויות של עצמו. אז המנהיג יש לו את הזכויות של עצמו, את הזכויות שהוא של הציבור. על כן, בעת שמשתמש בזכותם של ציבור, הוא דומה לסוס, כן? שהוא מוכן למלחמה רק בתור אמצעי. אז המנהיג פה הוא רק כאילו אמצעי, אבל העיקר פה זה, זה הציבור. הציבור זה כמו הרוכב, והמנהיג זה כמו הסוס, כן? המנהיג כמו הסוס, והציבור, הזכויות של הציבור זה כמו הרוכב על הסוס. הרוכב על הסוס. רק האמת שמשתמש זכותם של ציבור, הוא דומה לסוס שהוא מוכן למלחמה רק בתור אמצעי. והלוחם רוכב עליו. והחנמי, כשהוא עומד בזו המדרגה, נקרא עבד לעם הזה. הנה מה שאמרנו, עבד לעם קדוש. עבד לעם הזה, וכמו שבארתי במקום אחר, עניין זה ברוכה בזרת שמטבח. אבל כן, נמשל כסוס. וזה היה כוחו של דוד עד חצות, שהייתה עבודתו ותורתו, במצב שאינו של שלמות גמורה, כפי גודל ערכו. והיה משתמש בכוחן של כלל ישראל. מכאן ואילך היה מתגבר כארי, שבעצמו יריע ויצריח על אויבה, והוא ישראל נהנים מקדושתו, מכל שעה מגן עליהם כפי גודל ערך עבודתו. כאילו, מעניין, מה רב מסביר פה? זה אומר, כאילו, שעד חצות הוא היה בעצם משתמש, כן, נעזר, הוא היה נעזר, כן, בכוח של הציבור, למה? כי את עצמו הוא לא נתן עד הסוף, בזמן הזה. בזמן הזה אמרנו שהוא היה משקיע כאילו פחות, כי זה זמן שיותר מפתח את עצמו, אז הוא היה צריך יותר להיעזר בציבור. אבל מחצות בעצם, אז הוא העיקרי, כאן הוא העיקרי בבנייה, בהצלחה לעם ישראל, כאילו הזכויות של דוד עצמו. כן, כאילו, אז עד חצות הוא בעצם נעזר בכוח של הציבור. נעזר בכוח של הציבור כדי שיהיה לו זכויות. ומי חצות, הוא מתגבר כארי. כאילו, יש כאן משמעות שכאילו יותר הזכות של דוד עצמו, זה יותר מהזכות שהוא מחובר לציבור. זה קצת משמעות בפסקה הזאת. כאילו, יש לי הרגשה שהיה אפשר לפרש שזה טוב. אולי קצת אפור, כאילו, הרי הוא אומר, בעצם, מתי הוא משהו, מה יותר, ארי או סוס, מה יותר חזק, לכאורה? סוס החזק מאריה? אריה, נכון? אריה, לכאורה. אז הוא אומר, אריה זה כאשר דוד המלך עומד בזכות עצמו. סוס זה כאשר הוא עומד בזכות הציבור. אבל דווקא אפשר, טוב, ככה הרב יסביר פה, אני לא חולק, אבל היה אפשר להסביר אחרת, כלומר, להגיד שדווקא מתי יש יותר כוח לאדם, דווקא כשהוא בא מזכות, מזכויות של הציבור. כלומר, כאשר הציבור נותן לך כוח, אז יש לך יותר כוח מאשר הכוח שלך. כמה הכוח שלך כבר? מי אתה בכלל? כמה כוח? טוב, אולי דוד המלך זה משהו אחר. דוד המלך זה באמת אישיות עצומה. אז הרב פה אומר, בואו נראה מה שהרב אומר פה, שמתי דוד משהו לאריה, שאריה זה החיה, כאילו, החזקה, כן, העוצמתית, שבזכות עצמה מנצחת, לא בזכות מישהו אחר, מתי הוא משהו לאריה? כאשר הוא בעצמו פועל. כאילו, מזמן הפעולה, מחצות הלילה. אבל כאשר הוא כזה עובד חצי כוח, כי זה בעצם הוא בנה את עצמו, אז הוא צריך יותר את זכויות הציבור. וזה, ואז הוא נשו לסוס. כאשר הוא משלט את הציבור, הוא משו לסוס. טוב, אז זה ההסברה שהוא נותן פה על הדבר הזה. מה אתה מסביר? תגיד, יש לך הסבר על זה? מה המדרגה?
המדרגה הראשונה זה סוס.
אבל הוא אומר פה, המדרגה הראשונה זה סוס, זה כאשר הוא מתשמש עם הזכויות של הציבור.
הוא לא מנתק בין הסוס לאריה.
כסוס.
קארי.
מדרגה נוספת. מדרגה נוספת, מתוך הסוס אולי טוב. מתוך ה... ולסוס. סוס בטל הרוכב, אז כן. אז פה בחצי הראשון מתקיעו לדוד המלך בטל לעם ישראל. סוס ורוכבו, רמה בים, נכון? צודק. אז זאת אומרת, כאילו, ארי זה משהו בא על גבי הסוס. בסדר? יכול להיות אינה חינמי. מדרגות, שתי מדרגות חל גבי השני. ב... לתורת המידע שלו, אז לכן כאשר הוא פועל, אז הוא צריך להשתמש בזכויות נוספות, כי אין לו, כי הזכויות שלו לא מספיק טובות, אז הוא משתמש בזכויות הציבור. הוא צריך לצלות ציבור, תמיד? כן, דבר אחד, אבל בסוף... לאותו כוח, אבל בכוח הראשון הוא צריך להיעזר בכוח של הציבור, כי אין לו מספיק כוח מעצמו, למה? כי הוא עכשיו... יותר, פחות משקיע, שוב, פחות משקיע של דוד זה עדיין משקיע מאוד, אבל יחסית פחות משקיע מההמשך, כן? אז הוא צריך לעזר בכוח של הציבור, ומתוך כך, מחצות, כאילו, הוא עומד כבר בכוחו העצמי. הוא עומד בכוחו העצמי, ואז הוא מתגבר כארי, מתגבר כארי, והוא כבר כאילו לא צריך את הזכויות של הציבור, כי יש לו כבר את העוצמות שלו, כמו שארי יש לו את העוצמות שלו ואת הכוח שלו, בסדר? משהו מעין זה. עכשיו תראו, עוד ממשיך, זה ממש כאילו כמה ביאורים על ה... זה באמת, זה באמת פסקאות מאוד מתאימות לשליחי ציבור, לנבחרי ציבור הדברים האלה. נבחרי ציבור, אמרנו חברי כנסת, ראשי ערים, שרים, כל מיני דברים כאלה, ראש ממשלה, כמה דברים כאלה, מה שהפסקאות מדברות אליהם. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד הבא, כן, לעמוד הבא, עמוד 9, בשלוש שורות האחרונות. של הגמרא. שלוש שורות אחרונות של הגמרא. לדוד, אתם רואים את זה? שומרה נפשי כי חסיד אני. כן? רבי לוי ורבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? מה זה לדוד שומרה נפשי כי חסיד? דוד מבקש מהשם, תשמור עליי כי חסיד אני. בסדר? אז מה הוא אמר לו פה בעצם? אז רבי לוי ורבי יצחק, הם נחלקו בזה. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך. כן, אז הנה אני חסיד. הם ישנים עד ג' שעות. בסדר? אתם יודעים מה זה ג' שעות? איזה שעה זה? שלוש שעות בתוך היום. אבל מתי זה יוצא היום? באיזה שעה? כן, לפי מגן אברהם זה 8:20 בערך, משהו כזה. 8:20. מוקדם, לא? למלך לקום ב-8:20. מוקדם. פעם זה היה מאוחר, שלוש שעות זה היה... תחשבו, אמרנו, אם בלילה הם הולכים שלך מוקדם, מה המשיכים? כמה אפשר להמשיך? היום שמונה זה, יש כאלה שקוראים לזה 8 לפנות בוקר היום. שאלה שקוראים לשעה 8, אבל 8 לפנות בוקר. בסדר? אבל פעם זה היה נחשב כמו חצות היום. אז עד ג' שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך. ואידך, והשני אומר כך, אמר דוד לפני... הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הוא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה, כדי לתאר אישה לבעלה. ראיתם מה דוד המלך היה עושה? מה זה מלוכלכות בדם ושפיר ובשיליה? כן, תראו מה רש"י מסביר פה. ידיי מלוכלכות בדם, שאנשים מראות לו דם נידה, לראות אם טמא עם טהור, שיש מראות דם טהור באישה בשפיר אור הוולד, שהעצמות והגידים והבשר נצורים בתוכו, ויש אפיר שהאישה יושבת על אמת תאומה ואמת טהרה, ושאינו חשוב הלד לטמא, וזה זה מרוקם, מסכת נידה מפרש לה, ויש אפיר מלא מים ודם, שאינו חשוב הלד להישב עליו, תאומת יולדת, מת טהרתה ובשיליה, דתן אין שילה בלא ולד, והוא כמנבוש, כאילו יש דבר כזה כאן תאומת לידה בקיצור, אבל כדי שאישה תהיה תאומת לידה, היא צריכה להוליד משהו, השאלה אם היא ילדה פה יצור, או שזה לא היה לידה, בסדר? אז אם לא היה לידה, אז היא לא תמאה לידה. טוב, היום זה כל אופן שהיום אישה שכל דבר היא יושבת, זה לא זה, אבל פעם זה היה מאוד משמעותי, איזה דם זה, זה דם זיווה, דם נידה, אם זה תאומת לידה, לא תאומת לידה, יש גם דמי תואר שאישה יושבת עליהם. אז דוד היה, קודם כל, הוא היה מראים לו מראות, מראים מראות של דמים, הוא מראים לו שפיר ושיליה שהוא הוציא מהרחם, זה נקרא לידה או לא נקרא? היא תמאה לידה או לא תמאה לידה? היא יושבת בן תארה או לא יושבת בן תארה? דוד המלך, במה הוא מתעסק? אתם מתארים לעצמכם מלך שמתעסק בדברים כאלה? כן? בלתאר אישה לבעלה ולגעת בכל מיני, כן? שפיר, שיליה, כל מיני דברים ככה, לא הכי סטרילים ונקיים בעולם. אבל זה מה שאמרנו, זה עבד לעם קדוש, כן? זה הוא משרת של העם. אז אומר דוד המלך, כל מלכי יהודה אחרי מערב יושבים אגודות בכבודם, כאילו הם יושבים בארוך, יש להם משרתים, יושבים ביחד כזה, וכולם משרתים אותם. כולם דואגים להם, המשרתים שלהם, ויש להם אוכל לפניהם, והכל, הכל, הכל, הכל רק לכבודם. אבל אני יורד מהכבוד שלי עד למקומות הכי הכי נמוכים, שאפילו תאר אישה לבעלה עם דמים. ולא עוד, אלא שכל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת רבי, ואומר לו מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זכיתי, ככה מזה זה. מי המפיבושת? יפה תיארתי, יפה תימתי ולא בושתי. בסדר? מי המפיבושת אגב? הנכד של שאול, כן. נכד של שאול. פלא. זה היה רבו של דוד המלך. זה היה נכה רגליים. תנא לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו, ולא מכל שמפיבושת, המבייש פני דוד בהלכה, וכך זכה וצא ממנו, דוד שם ממנו כלאב. טוב, כלאב הוא כבר היה מחלים פני, ואמר ביהודה, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, ולא מכל שמו כלאב, שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. טוב, לא ניכנס פה, זה הרבה הרבה דברים מעניינים יש כאן. אבל כל פעמים דוד המלך אמר, לא חסיד, תשמור על העלמה כי אני חסיד. אז למה הוא חסיד? שתי אפשרויות. א', הוא היה כמוקדם, או שהוא היה כמוקדם, נכון? אפשרות שהוא היה כמוקדם. הוא גם מחצות, כל המלאכים קמים בזה. ב', הוא מיית בכבוד שלו. יש פה כאילו שני בעצם, שני מהלכים או שני דרכים, איך לראות את החסידות של דוד. האם מצד צער הגוף שלו, שהוא היה מצייר את הגוף שלו, לקום מאוד מוקדם, לחצות לילה כבר קום להודות לך, למעט בשינה, למעט בשינה זה צער מאוד גדול, צער הגוף מאוד גדול, כן? דבר כזה, לעומת בטח כשאתה מלך ויש לך יכולת לכל המאוחר, וכשהמלכים כולם משנים עד 3 שעות, ואתה כאילו קם בחצות לילה, זה צער גופה, וצער שני זה הכבוד שלו, הוא המשפיל מהכבוד שלו, אומר, אני מבחינתי לעם ישראל, אני נותן, מוריד מהכבוד שלי. האם הוא ממעט מהנוחיות של הגוף, או ממעט מהכבוד שלו? כן, זה שני כאילו מהלכים שנמצאים פה, נכון? בדברים של הגמרא. הדרך הראשונה זה בעצם, הוא ממעט מהצער הגופני שלו, כלומר, מהתענוג הגופני שלו, והאפשרות השנייה הוא ממעט מהכבוד שלו. כל המלכים מכבדים אותם, ואני משפיל את עצמי ועוסק בדם שפיר ושיליה. בסדר? עכשיו, יש פה דברים, באמת, פסקה מדהימה של הרב פה בפסקה תתוו. שואל הרב שאלה עצומה, תראו איזה דבר, איזה דבר מיוחד הוא שואל כאן. הוא אומר, איך דוד המלך הרשה לעצמו לקום בחצות לילה? כן, תראו פסקה תתוו בעמוד 10. יש להקשות, הוא אומר, הרי קיים אלן, המוזכר לחברו וכל שכן לרבים, אינו רשאי לסגף עצמו, שלא יחלה ויתבטל מעבודת הציבור. שמעתם? מישהו מוזכר לרבים, כלומר, רבים צריכים לו, יש לו איזשהו תפקיד, איזשהו, גם פה משלמים לו על זה, כן, במוזכר לרבים, אז אתה לא יכול, אינו רשאי לסגף את עצמו. הוא לא רשאי לצער את עצמו, גם אם הוא רוצה לעשות את זה בשביל תשובה, הוא רוצה לעשות את זה בשביל הזיכוך החומרי שלו, אסור לך. למה אסור לך? כי אתה לא תהיה מספיק בכוח שלך, לא תהיה מספיק בריכוז שלך, לא תהיה מספיק עם היכולות שלך, ולא תוכל לפעול לטובת הכלל כמו שצריך, והם סחרו אותך. הם משלמים לך כסף, ואתה כאילו מונע מהם את הסחורה שאתה אמור לספק. את הסחורה שאתה אמור לספק, אתה מונע מהם, כן? המוזכר לחברו וכל שכן לרבים, גם מוזכר רק לחברו, אינו רשאי לסגף את עצמו, לא רשאי להגיד, אני אעשה צום וזה. מה זה תעשה צום? אם אתה חייב, אם זה תשעה באב סדר, אבל לסגף את עצמך משהו שאתה לא חייב, על חשבון העבודה שלך כלפי אחים אתה לא יכול. כי אתה פוגע בתפוקה שלך, מה שהתחייבת אליהם. שלא יחלה והתבטל מעבודת הציבור, וכעובדה דספרה דבייש, זה סיפור בירושלמי, ולא ינור בלילות כדיתה בפוסקים. גם אסור לו להיות ער בלילות יותר מדי, למה? כי שוב, הוא יהיה פחות מרוכז. תביני כמה אחריות יש עדה, אתה, אדם שעובד, אדם שהוא שכיר, והוא צריך לתת את הכוחות שלו למעסיק, ואם הוא נמצא, הוא אומר, אני בלילה כאילו יחגוג וזה, אני אסתדר בעבודה בוקר, אני אסתדר. בסדר, תראו אם זה אחד פעמים כאן שהם אוכלים על זה, אבל אם הוא עושה את זה בדרך חיים כבר, אז הוא יגיע לעבודה ולא יהיה מספיק מרוכז, ולא יהיה, הוא לא ייתן למעסיק את התפוקה שלו. עכשיו, המעסיק לא הולך איתו בלילה איפה שהוא חוגג, הוא לא יודע את זה, אבל יש אחריות לאדם גם מעבר לשעותה הזה, יש אחריות לאדם גם מעבר. יש איזה גבולות לדברים האלה, צריך לשים את הגבול, אבל עדיין, באופן העקרוני, אתה לא יכול לחגוג, כאילו לתת לעצמך מה שאתה רוצה, ובסוף להגיע לעבודה ולהיות פועל איזה, להיות עובד שהוא לא, הוא לא מספיק מסור, הוא לא מספיק בעל תפוקה. אז ממילא, יש פה ממש תביעת אחריות מאוד גדולה על האדם, תבין מה, יש לך אחריות, אתה שכיר, יש לך אחריות על הדברים האלה. אחרי אתה פוגע עבודה, שכה, כאן יש עם זה, מדי פעם וזה, אז מעסיקים אולי מוכלים לזה, אבל מדובר פה על משהו יותר, כן, יותר קבוע. בכל אופן, אז מה קורה כאן עם דוד המלך? מה קורה, דוד המלך, איך אתה מעז לקום בבוקר מוקדם בחצות לילה? יש עליך, אתה המלך, אתה מוזכר לרבים, מוזכר לרבים, לא, אפשר לשאול משל מילור, כאילו יש לך תפקיד, יש לך אחריות לכל עם ישראל. אתה צריך להיות הכי מרוכז, הכי מפוקס במהלך היום, במהלך הזמן שאתה פועל לטובת המסצרות עם הכי כוח שלך, עם הכי ריכוז שלך. איך אתה מעז לקום ככה בלילה ולא תהיה מספיק מרוכז? שאלה עצומה. והתשובה עוד יותר עצומה. מה אומר הרב? התשובה שדוד המלך זה, הוא לא אדם רגיל. זה הפוך, זה דוד המלך, כן? כן? דווקא התשוקה שלוקח לקדוש ברוך הוא, כן? היא מה שהחייתה אותו. היא מה שמחיה אותו. לכן לקום בלילה כדי ללמוד תורה, כדי להתקרב להשם, זה מה שנותן לו עוצמות של חיים יותר גדולות. הוא לא חי את העולם הגופה, הוא חי את העולם הנשמתי, את הנשמה הוא חי, את הנשמה שלו. לכן הגוף הוא לא... זה מה שהגוף... תגידו, לא יהיה מספיק לספק גופני, הוא כן יהיה מספיק, יהיה לו נשמה חזקה, יהיה לו עצמות, תראו את התשובה, דברים מופלאים של הרב, פשוט פלא פלאים. כן? אם כן, הרי אין לך מוזכר לציבור כמלך שעליו לעבוד עבודת ציבור, ואיך הרשע לסגף אותו בשנה כל כך, וצריך לומר שהייתה כל כך אהבת השם יתברך מלבבו, עד שמחמת אהבת השם יתברך היה נחשב לו למנוחה עבודת השם, ולא היה מרגיש בזה שום סיגוף. איזה מדרגה של דוד המלך, בכל המדרגות שראינו עד כאן, הייתה נחשבת לו למנוחה עבודת השם. ולא מרגיש בזה שום סיגוף, וזה היה מה שאמר, ולא חסיד אני, פירוש עובד מאהבה, שכל מלכי מוזרח מאהב שני, וכולי שאין לבבם פנוי, ומוציא מנוחה לעבודת העם, ואני חזות לה להקום, ואני מרגיש עייפות בעבודת הציבור בעבור זה, וכל מפני אהבה אמיתית. איזה אהבה לקדוש ברוך הוא. אז לא רק שהוא לא היה נחלש מזה, לא הפוך המתחזק מזה. כן, זה מה שנותן לו את הכוח ליום, כן? את העוצמות ליום לעבוד יותר טוב את הציבור. משהו, זה פסקה פשוט. מופלאה, מופלאה ביותר מהדמותו של דוד המלך. בסדר, אז נעצור בזה. מה זה? כל בעל משפחה שמפרנס. שמה? שיר שלו כוח למשפחה, וזה כן. כן, נכון, טוב, יש לו כוח.